אנחנו בפרק רס"ג במקור חיים השלם חלק ה', מאכלות אסורים, שער מאכלות אסורים, עמוד 228 בדפוס הישן, בישולי גויים. תשים לב שפעם שעברה דיברנו על פת נוכרים. 18 דברים גזרו כשנמנו בית שמאי וראו שהם יותר מבית הלל. כן, נמנו 18 דברים באותו יום, כמו שמסכת שבת. בין היתר גזרו על פת נוכרים. עכשיו, פת נוכרים זה דין אחד, ויש דין אחר שנקרא בישולי נוכרים. ומדגיש פה הרב חיים דוד הלוי, שבישולי נוכרים ופת נוכרים, שניהם נאסרו משום חתנות, אבל הם בכלל לא גזרה של אותו זמן. זאת אומרת, בישולי נוכרים זה גזרה הרבה יותר מוקדמת, לפחות לפי שיטת התוספות, היא הרבה יותר מוקדמת מפת נוכרים. כי אנחנו יודעים שפת נוכרים באיזשהו מקום יש איזשהו ביטול לגזרה. זאת אומרת, יש מי שלא מקפיד בזה. כמובן, אני מדגיש ואומר, שכל מה שאנחנו מדברים בתחום הזה של בישולי גויים ופת של גויים, אנחנו תמיד מדברים על מציאות שאין שום בעיה הלכתית פרט לזה שגוי בישל את זה, שגוי יפה. אם יש בעיה נוספת, באמת אנחנו לא מקובל עלינו. זאת אומרת, לא דיברנו כשיש בעיות אחרות, בעיות של תולעים, בעיות של שמנים, כמו שאמרנו באירופה, 50% מתצרוכת השומן בתעשייה זה שומן מן החי. בסדר? זה לא כמו בארצות המזרח, ששם זה הרבה יותר קל. באירופה זה שומן מן החי, אז בכלל, אז מה אכפת למי בישל את זה, זה טרף בכל מקרה. כל מה שאנחנו מדברים זה גזרות חכמים משום חתנות. חכמים דאגו, תרחו והקפידו מאוד 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 על העניין הזה שלא להתערב באומות העולם. שישראל זרע קודש, בנים אתם השם אלוקיכם, לא יתערבבו באומות העולם. אמר את זה כך, מסרו את נפשם על העניין הזה. שלא יכול להיות שישראל יבוא, ישתה, יאכל אצל גוי, ואחר כך אנחנו אומרים, החוקים, חיבוקים, בקבוקים, ואחר כך מתחילים גם, יש לך בת ויש לי בן. יש לך אחות ויש לי לא יודע מה. אין דבר כזה. לכן, גם מבחינה זאת, בישולי נוכרים זה יותר חמור אפילו מפת נוכרים. פת זה לא דבר כל כך שמקרב, אני יכול לומר, כן? בסך הכל היה רעב אכל לחם. כשמישהו בא ואוכל תבשיל של מישהו אחר, אוכל אצלו בבית, מהסיר שלו, כמו שאומרים, זה היה כבר קירוב הרבה יותר גדול. ולכן גם, כמו שמופיע, מביא פה הרב חיים דוד הלוי, תוספות בעבודה זרה, אומר שזה תקנה הרבה הרבה יותר קדומה לתקופת בית שמאי ובית הלל. שנמנו וגמרו אז על 18 דברים, אחד מהם זה פת נוכרי. בישולי נוכרים היה אסור הרבה לפני כן. כי כבר הרבה קודם הבינו שבישול, בן אדם שאוכל עם גוי, בסופו של דבר הוא מתקרב אליו. איך יכול להיות שמישהו אוכל מצלחת של מישהו והוא לא, אין לו יחס אליו? זה סתם ככה חוסר הכרת הטוב. מישהו בא אוכל בבית של מישהו אחר והוא לא, חברים, לא מכיר אותו, לא חבר שלו? לא נשמע הגיוני. במילים אחרות, האוכל מקרב. דיברנו על נושא האוכל, זה אחד הנושאים היסודיים. כמה פעמים דיברנו על כך, מכמה פנים. דבר ראשון, זה הדבר שהאדם הראשון צווה בגן עדן. הדבר היחיד שהיה צריך לעשות האדם הראשון בגן עדן, מה זה היה? מפרי העץ אשר בגן, אכול תאכל. מצוות עשה לאדם הראשון, היחידה, לאכול. כל היום לאכול. נכון, היה לו גם מצוות לא תעשה. מפרי העץ אשר בתוך הגן, לא תאכל ממנו. אבל כל היום היה צריך לאכול. מה יש באכילה שאדם הראשון בגן עדן צריך לעשות? אמרנו שאחד היסודות של האכילה, או בעצם זה הדבר, זה הבירור. אפילו לא במודע. האכילה הוודאית, כמו שאומר רבנו בחיי, הפירוק, הגוף, אם הוא בריא, הוא קולט את הטוב והוא זורק החוצה את הרע. ומה הרוב בעולם? באוכל? הרע. כמה אדם, כן, שואב אליו מתוך כל המאכל. חנרנו פעם, עשינו חשבון שאם בן אדם אוכל לפחות בדיאטה, כן? קילו ביום, אז כמה הוא צריך לשקול בסוף השנה? הוריד קצת באנרגיה, 350 קילו, ואחרי שנתיים, 700, אחרי 10 שנים סמי טריילר. נכון? זה לא הולך ככה. זה לא הולך. רוב, 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 רוב מוחלט, אפשר לומר, שמה שאוכלים, מוציאים החוצה. כי הרוב זה קליפה. הרוב זה, זה, זה חיצוני. הנפש, הדברים הרוחניים, הטובים, האנרגיה שיש במזון, זה מעט מתוך כל המזון. אני צריך בשביל זה לעבוד הרבה. זה דבר אחד, זה מלמטה, ברור. הצד העליון יותר זה שמה שגורם לנשמה להיות בתוך הגוף, מה זה? מה גורם לנשמה להיות בתוך הגוף? האוכל. זאת אומרת, זה בא מלמטה ברור, ובא מלמעלה, מכניס את הנשמה לתוך הגוף ומחזיק אותה בפנים. זאת אומרת, האכילה שלנו זה אחד הדברים המיוחדים שפועלים על האדם גם בגוף וגם בנפש. ולכן הזהירות הגדולה, אנחנו מדגישים את זה כל פעם, גם בתחילת הלימוד בנושא כשרות דיברנו, הזהירות הגדולה במה אנחנו אוכלים. עוד מעט אנחנו מגיעים לפרשת תולדות. מה אנחנו לומדים מפרשת תולדות? זה בעניינים שלנו, כן? יש הרבה דברים ללמוד. והתרוצצו הבנים בקרבה. יש השפעה על העובר, איפה אמא שלו מסתובבת. בוודאי שיש השפעה על העובר מה אמא שלו אוכלת. מה אמא שלו שותה. מדברת לשון הרע או לא מדברת? באיזה סביבה היא נמצאה? סביבה מעשנת, סביבה אלכוהולית. היום יש בקבוקים בחוץ לארץ, פה עדיין רואים בקבוקים שיין שמוצאים לחוץ לארץ, יש אזהרה לנשים בהיריון לא לשתות. בסדר? אצלנו כתוב צריכת אלכוהול, זה לא כתוב עדיין, מה שמייצאים לאמריקה, יינות מפה. חלק מהכיתוב בפתקית. זאת אומרת, כל מה שאמא עושה זה משפיע. אחד הדברים, ראינו את זה גם, סימן צדי א', אם אני לא טועה, הרמה מביא שבאמת מצד עיקר הדין מותר לתינוק לינוק מחלב נוכרית. אבל לא כדאי, זה לא טוב, זה משפיע. אם אין ברירה, אין מה לאכול, מה לשתות, איך אומרים, אין תוספים ותחליף חלב, פעם לא היה, היו צריכים לעשות נס בשביל שמישהו יהיה לו להאכיל את התינוק. אז אין ברירה, אז כן. מי הראשון שלא הסכים לינוק מגויה? משה רבנו, בוודאי. בסדר? ואז מוסיף שם הרמה ואומר, וגם אישה שאכלה איסור בהתר, הרב התיר לה לאכול משהו שאסור לאכול, לא תעניק את בנה. גם כי יזקין לא אסור ממנו. ההשפעה של המזון שהיא אכלה והוא לא כשר, אבל היה מותר לה לאכול את זה, ונהפך אחר כך לחלב, תראו את המעברים. מה עבר? המזון הזה עד שזה הגיע לתינוק, משפיע עליו. כמה זהירות צריך בענייני המאכלים. וגם פה בתקנות חכמים. חכמים רצו לשמור על קדושת עם ישראל. לא אוכלים מזון שבישל נוכרי. עכשיו יש לזה כללים. לא כל דבר. אם גוי בישל עגבניה. בסדר? אבל אם הוא בישל ביצה, ביצה אפשר לקחת ביצה רכה ולאכול? מה? גוגל מוגל. ביצה חיה. היום אסור. למה? סלמונלה. יש אזהרה. ביצה חייבת להיות מבושלת. ביצת עין, נגמרה ביצת עין בצבא צד אחד. שני צדדים. למה? סלמונלה. בסדר? יש אזהרה, אזהרת מסע, מה שנקרא. בקיצור, צריכים לראות עוד רגע נראה את הכללים. אבל היסוד הוא שחכמים הבינו שאנחנו לא צריכים להיות קרובים לגויים בצורה כזאת, שחס ושלום מתוך החברות והידידות העמוקה הזאת תגיע לחתנות. זה בעצם יסוד הגזרה. ולצערנו היום אנחנו רואים את הדברים, שום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה. יש קירוב, חס ושלום אחר כך דברים אחרים, זה בעייתי. בעייתי ביותר. זה דרך אגב, חלק מהבירור לפני הגאולה. מי ממשיך זרע קודש, ומי חס ושלום מטמא את זרעו. יש סדרת שיעורים של הרב יהודה ליאון אשכנזי, הרב מניטו. 10 ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו. אתה עשה את זה שקדושת עם ישראל הוא מביא בניסיון עם אגר. זה מקביל למה שכתב רבי יעקב אבוחצירא בספר פיתוחי חותם. על פרשת השבוע, כל הבן האלו יודעו תשלחו וכל הבת תחיו. דרך מה הם רוצים להעביר את ה... האם דרך הבנות היהודיות או דרך הגויה שבאה ליהודי. שתי בחינות של העברת התאומה בעולם. טוב, אבל אנחנו אומרים, לא כאן המקום להאריך, אבל לדעת שיש פה עניינים. בכל מקרה אומר לנו רב חיים דוד הלוי, בישולי גויים, אמרנו עמוד 228, זה פרק ס"ג, איסור אכילת בישולי גויים. כמובן שנעשו בקשרות מוחלטת, אין שום בעיה אחרת, ואין בהם שום חשש איסור מחמת עצמם. מבואר במשנה והיא גזירת השלקות. פרש רש"י, כל דבר שבשבילו גוי, ואפילו בכלי טהור, אסור משום חתנות. ושאלו בגמרא מינה נמילה. אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, אמר קרא, אוכל בכסף תשבירני ואכלתי, או מים בכסף תיתן לי ושתיתי. אוכל כמים. מה מים שלא נשתנו? אף אוכל שלא נשתנה. עד כאן. וגזרה הזו קדמוניתי. לא נגזרה עם הפת. השלקות היא ענייני תבשיל. ומתחילה גזרו עליה מטעם חתנות, ועל פת לא גזרו, משום שלא שייך בו כל כך חתנות. עד שבאו שמאי והלל, כמובן, כוונה לבית שמאי ובית הלל, כמובן במבוא הקודם שראינו את זה בנושא פת גויים, וגזרו בכלל 18 דברים גם על הפת. ואף על פי שבמשנה שנו הפת לפני השלקות, בכל מקום שלקות גזרה קדומה יותר איתה. כשהתירו את הפת, הכוונה אל הקולות שמענינו, פת פלטר, אין יפה ממנה, אין כזה, כן, לא התירו שלקות, שכן פת ושלקות שני עניינים הם. רוצה לומר, ושייך גזירת חתנות בשלקות יותר מבפת. לאכול מתוך הסיר מהאוכל של מישהו, של גוי, זה מקרב יותר מאשר לאכול כיכר לחם או פרוסת לחם. שגם זה חכמים אמרו שם. כנראה שגזירה קדמונית זו עברה שלבים שונים. כי לגבי לחם לא מצאנו שאמר שום טעם אחר פרט לגזירת חיתון. ולו בגזירת שלקות, אף כי פרש רש"י במשנה, שום משום גזירת חיתון, בגמרא, כן, כתוב, כדי שלא יהיה ישראל רגיל אצלו במאכל ומשתה, ויאכילנו דבר טמא. בסדר? אם אתה נכנס לבית של גוי ואוכל, יכול להיות יום אחד שתאכל גם משהו לא טוב. זה, איך אומר, זה סיבה נוספת. לא רק משום חתנות, כמו שאומר רש"י, אלא משום שלא תתרגל לאכול, ואז אתה כבר רגיל לאכול אצלו בבית, אין דיסטנס. אתה בא, אתה אוכל משהו, בסוף הוא אומר לך לבד, שמע, זה היה גמל. או באירופה זה היה חזיר. תלוי באיזה מקום הגעת. בסדר, שתי הסיבות קיימות, ובזה לא כתוב בפת נוכרי. פת נוכרי כתוב רק חתנות. בסדר? והתוספות עמדו הסתירה הזאת בדברי רש"י, ויש מי שכתב את ארץ הקושי והדברים ארוכים, ולהאריך יותר במסגרת חיבור. כן.
אם
בעיה
זה
החתנות,
אם לא, תגיד שיש חתנות, אבל יש גם חתנות של פיליפינים, שמטפל בזקן. למה הגזרה היא גם על ה... שאין סיבה, אם הסיבה לא
נוכחת, אני אגיד לך גם פרגמטיקה ואגיד לך גם את הצד ההלכתי. פרקטית, אני רואה את זה הרבה. יש הרבה בשכונה, כל מיני הודים, פיליפינים וכולי שנמצאים פה בארץ. לזקן יש משפחה. והם לפעמים באים. אני בכוונה אומר את זה בצורה הזאת. לפעמים הם באים. הלוואי שהיו באים כל יום. הם באים לפעמים. ואז יש בעיה. דרך אגב אני אומר, סתם בלי קשר לזה, נגיד שהגוי הזה מבשל לעצמו. לא למישהו אחר, לעצמו. הכלי נאסר. כי הוא בלוע בשולי נוכרים. אז אחר כך שבאים ואפילו רוצים לבשל בעצמנו, כן, הסיר הזה אסור. בלוע באיסור. מהצד מה שנקרא, על הדרך. אבל עצם העניין, כשאנחנו מדברים על קרבה, זה באמת כך. לא, לא נעים לי להגיד, אבל לצערנו זה בעיה גדולה. בעיה גדולה. המטפלים שעושים מבחינתם עבודה טובה, מבחינתנו זה בעיה גדולה בתוך הבתים של היהודים. אני לא מדבר על עבודה זרה רק, אני לא מדבר על הטיפול נגיד טוב, מה קורה עם המשפחה מסביב. והרבה פעמים זה נוח מאוד שהוא קיים, ואז הוא שולט והוא בעל הבית על הבית. ואז שאני אומר לאנשים, בליל הסדר, הגוי נמצא יחד איתכם, תשחררו אותו. לא נעים, הוא כל כך עוזר. כבר מאבדים את הגבולות. רואים את זה? בבתים? אני... כל הזמן אני מדבר על זה. זה בעיה גדולה. אז בוא נאמר כך, כשיש דבש, יש גם עוקץ. בסדר? מי שרוצה ללקק דבש, הוא לא יגיד למה נעקצתי. אפשר גם להעקץ. ויש פה עוקץ. עוקץ גדול מבחינת קדושת עם ישראל. יש הרבה מה לדבר על זה, אבל זה לא... בכל מקרה, בישול נוכרים עשו. יש מי שרצה לומר על הדרך שאתה אומר, משרת בבית של יהודי, שכל מה שהוא עושה זה בשביל לקבל את הכסף. טבח בבית מלון. מה הקשר שלו עם היהודי שאוכל פה? הוא בא להרוויח כסף. אם היו נותנים לו את הכסף בלי לעבוד, הוא היה מבסוט. תגיד לו, קח כסף ואל תעבוד, הוא היה מבסוט. הוא לא בא בשביל לתת לך אוכל. הוא בא בשביל לקבל את הכסף. זה הקדמה, זה אביא את הסוף בהתחלה, אבל אני אגיד את זה. יש תשובה גדולה, בשו"ת יחווה דעת. הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה. בשו"ת יחווה דעת זה תשובות שנתן הרב עובדיה יוסף לשאלות של מאזינים בתוכנית קבלת שבת ביום שישי אחרי הצהריים. אני עוד זוכר את השנים האלה שהוא היה נותן את החמש, עשר דקות, ותקופה אחר כך כבר שהוא לא יכל, אז היה המורה שלנו ללשון, מוסה לוי, קראת אותו? הוא היה אלוף קהיר באגרוף, עד שבאחת התחרויות הוא ברח לפה. היה מורה שלנו לדקדוק ולשון. בקיצור, הוא היה מקריא את התשובות של הרב עובדיה יוסף. אני זוכר פעם אחת, זכרונו לברכה, אני זוכר פעם אחת, הוא מרוב שהוא מדייק בעברית, היה כתוב, האדמור ממונקאץ'. איך כותבים מונקאץ'? בסוף, קוף תת שין. אז הוא הקריא את זה ברדיו, את התשובה של הרב עובדיה. האדמור ממונקאטש. אני... בכל מקרה, פשוט יחווה דעת, זה תשובות לאנשים ששאלו ברדיו. לפני 40 שנה. בערך, נגיד. שם יש שאלה ששאלו את הרב עובדיה יוסף, מהו ללכת לבתי מלון? יש שם כשרות, המשגיח מדליק את האש, אבל הגוי הוא הטבח. במילים אחרות, למרן זה אסור, כי בתבשיל, לא באפייה, בתבשיל, צריך גם שהיהודי ישים את התבשיל על גבי האש, לרמה זה מותר. תשובה ארוכה של הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק לברכה, שאיך אפשר להקל בזה? שהעובדים הם משרתים, והם הבאים רק לפרנסה, עשה כל האפשרויות הקיימות בעולם. מי שקורא את התשובה כולה, לא כולה, כולה, כן? רואה כמה כולה יש בה. ובמסקנה, אפשר לאכול בבתי מלון, אפילו שהטבח הוא גוי. טבח הוא גוי, רק היהודי הדליק את האש, המשגיח הדליק את האש, אפשר לאכול. זה שיטת הרמה, אשכנזי. בסדר? מה אנחנו נגיד? שהרב עובדיה יוסף מצא הדרך במראה להקל. אממה, כמו שאומרים בעברית שלנו, אני מצאתי ירחון אור תורה. מאותה שנה בדיוק, תפשין למד ב'. תשובה. בחורי ישיבה שואלים את הרב עובדיה יוסף, האם אנחנו יכולים לאכול בישיבה, ישיבה אשכנזית, שבאמת בבוקר מדליקים את האש, אבל יש שם טבח גוי. לא משנה מי הישיבה, אני יודע על מה מדובר. יש שם טבח גוי. האם יש אפשרות לאכול? תשובת הרב עובדיה יוסף, בשום אופן לא. שבישיבה יביאו טבח יהודי, או שיהודי ישים על גבי האש, אנחנו הולכים לפי מרן, אי אפשר לאכול פה, אי אפשר שום דבר. אני בתוך חווה דעת הדבקתי את התשובה הזאת. מה אתה רואה? שתי תשובות הפוכות. אחת ככה ואחת ככה. ככה בגימטריה 45. מה זה אומר? מה? מה קרה פה? ככה וככה. בסדר? מה התשובה? זה פוסק הלכה. וטף שאם עמד בית, להגיד לציבור ספרדי, אל תלכו לבתי מלון, מי היה מקשיב? איפה? היום אתה יכול לדבר, ברוך השם. הרבה עבודה עשה הרב עובדיה עד שהגיעו למצב הזה. ציבור ספרדי שמקפיד ומאדר וכו'. אז היום, משהו אחר. אבל אז, היום אומר, ספרדים לא הולכים לבתי מלון, כי יש שם השגחה לפי שיטת רמה. כולם אומרים, עזבו אותנו הרבנים, אי אפשר לעשות דבר כזה. זה תפקידו שפוסק, לראות מה קורה. מצד שני, בחורי ישיבה. שבחורי ישיבה יקפידו, תגיד להם משהו, אם יעשו, שזה בחורי ישיבה. זה לא חפיף. זה לא מסורתי פלוס. בסדר? מה הוא עונה להם? אסור בשום אופן. אז זה העניין של משרתים, אתה ניסית, זה העניין, זה מופיע שם בתשובה הזאת, הנושא של משרתים. כן, כמובן זה מופיע בפוסקים קודמים, הנושא שמשרת בבית. דרך אגב, אמרנו את זה כמה פעמים, גם בנושא של הלכות שבת, אצל הרמה, הרבה פעמים הקלו מאוד בנושא של גויים, באירופה. כל בית היה שם שקצה. האמא של אשתי מספרת, בגרמניה, השקצה הייתה קוראת איתם קרישמה. אתה מבין את הביטוי? קרישמה. קריאה עצמה על המיטה. היא הייתה אומרת להם. אתה מזדעזע, נכון? זהו, גם אני. אבל לשים לב לנקודה הזאת, שבסופו של דבר באירופה הרבה יותר הקלו, גם בדין גוי של שבת. רואים את זה בתשובות. כן, מה השאלה? עוד לא התחלנו עם אותה הלכה, זה רק כשהוא דיבר על משרתים. אנחנו בהקדמה, עכשיו מתחילים עם אותה הלכה, בסדר? בסדר? אנחנו ככה טיפה הרחבנו, בואו נראה. ולא הכל נאסר משום בישולי גויים, אלא כמו שנבהר בעזרת השם. הנה, עכשיו מתחילים את ההלכה. עוד זין, סעיף זין. יש לך? יפה. דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי, וגם עולה על שולחן מלאכים ללפת בו את הפת, בסוגריים, לפתן במובנו מקורי, זה לא קומפות, כן? לפתן קומפות. לפתן במובנו מקורי, היינו מה שנאכל עם הלחם, או מה שמנגבים, סלט, כל דבר שאתה שם אותו עם הלחם, חומוס, מנגב. בסדר, זה נקרא דבר שהוא בא ללפת את הפת. והוא עולה על שולחן מלאכים, או לפרפרת, כנוח סעודה, שבשלור גוי, אפילו בכלי ישראל ובבית ישראל, אסור משום בישולי גויים. זה מרן בסימן קופיות ג' סעיף א'. מזה זה מתחיל. כל דבר שאינו נאכל כמו שהוא חי. מלפפו נאכל כמו שהוא חי? קישו? לא. לא אוכלים קישו. דלעת? טעים, אבל לא אוכלים. זה נפקא מינה גם לברכות. דיברנו על זה פעם, נכון? מי שאוכל דלעת חיה זה מתוק. מה הוא מברך? שהכל. בסדר? סלק, נאכל כמו שהוא חי? לא. תפוח אדמה גם לא. בסדר? סעיף נוסף, אני כבר אגיד את זה, שולחן ערוך מביא גם ביצה. על אף שיש כאלה שהיו שלוקחים ביצה חיה. אומר, ביצה שבישל אותה, שלק אותה גוי, בקיצור, הדליק את האש מתחת לביצים רכות שיהיו קשות, אסור משום בישול נוכרי. זה סעיף נפרד. אם זה נאכל כמו שהוא חי, אין בעיה לבשל. דוגמה למשל, תפוח עץ. עשה לפתן של תפוחי עץ. זה נאכל כמו שהוא חי? מה? כן, זהו, זה מספיק. אפילו אם זה עולה על שולחן מלאכים. אבל פיצוחים. יש בעיה שבישול נוכרים?
לא. אפשר לאכול, אפשר לאכול טבעי.
תלוי. לא. גרעיני חמניה. יש בעיה של אפייה או של בישול נוכרים?
זה
לא שיכול מלאכים, ראית פעם מלאכים משהו מוכלים? פעם רצו להגיד שגם חומוס לא. גרגרי חומוס. ממילא אין בישול. מה? זה לא דבר רציני. זה לא דבר ששמים אותו בשביל חברים. זה אוכלים את זה כש... עכשיו, דבר שנאכל כמו שהוא חי, מה בעצם עשה הגוי פה? הוא לא שיפר לי את המזון מי יודע מה. בכל מקרה, אכלתי לאכול את זה. אחד הדברים שראינו גם פעם שעברה, לגבי פת נוכרים, עצם העובדה שהאדם יודע שיש דבר שמותר ויש דבר שאסור ויש מגבלות, זה כבר מה הופך לדיסטנס. אני אצלו לא יכול לאכול כל דבר. אני צריך לבדוק, להדליק את האש, לשים את האוכל על גבי. באפייה רק אש. ובשול גם לשים את האוכל על גבי. זה כבר הופך לי דיסטנס. אני נמצא במרחק. אני לא נמצא איתו, זה לא אח שלי, זה לא חבר שלי. אני לא אוכל מה שאני רוצה. בסדר? זה דבר שצריך לשים לב אליו. אומר לנו השולחן ערוך, המקור חיים, זה סעיף חיית, כן.
ואם זה נאכל חי, בשבתך,
או משהו כזה? זה לא נהיה, לא רגילים לאכול אותו כמו שהוא, כן? יש מי שמתיר, סעיף חיית, יש מי שמתיר בשפחות שלנו, ויש מי שאוסר אפילו בדיעבד. הנה הנושא של משרתים של שפחות. יש מי שמתיר לך תחילה, ויש מי שאפילו בדיעבד אוסר. בסדר, מה המקור לזה? שולחן ערוך. קופית ג' סעיף ד' כך כתב מרן המחבר, ודעתו היא לאסור, כבר שהביא סברת האוסרים באחרונה כדרכו כשכותב בלשון יש ויש. ולכן ראוי לאסור בשיעור השפחות הגויות שבבית ישראל. אבל יש אומרים שבדיעבד יש לסמוך על דעת המתירים. ואפילו לכתחילה נוהגים להקל בבית ישראל שהשפחות והעבדים מבשלים שם. כי אי אפשר שלא יחטא אחד מבני הבית מעט. מי פוסק כך? הרמה, זה בדיוק ההבדל בין שולחן ערוך לבין הרמה, שהוא מקל. עכשיו, מתי הוא מקל? מדובר פה בבלבוסטה, כן? בעלת בית, שהיא נמצאת במטבח, אבל יש לה משרתת, עוזרת. המשרתת עובדת. לא יכול להיות שבעלת הבית לא תגביר את האש, לא יכול להיות שהיא לא תשים משהו, לא יכול להיות שהיא לא תערבב. היא נמצאת בתוך זה, אבל היום כשמישהו מביא טבח, הוא שם את היד בבישול, הוא הולך לשבת ללמוד, הוא הולך למחשב, הוא ילכלך את הידיים בבישול. שמים לב גם לקולה של הרמה, הקולה של הרמה היא שבמטבח נמצאים אנשים, גם בעלת הבית וגם משרתת. ואז אומר הרמה, תשמע, לא יכול להיות שמישהו לא יעשה פה משהו בתבשיל. זה לא נראה לי מציאותי היום, נכון? אבל אם יש שף, נגיד, לפי השיטה הזאת של הרמה, שף יהודי, הסגן שלו יהודי, ויש גם כמה טבחים גויים. טוב, פה אתה אומר, לא יכול להיות שהשף לא בא מערבב, הוא לא בא לראות, הוא לא מגביר את האש, לא, יש לו אחריות, הוא יושב שם. היום זה גם הולך לקראת זה. איך היום שפים בקונבסטימר מטפלים? יודעים איזה קונבסטימר? תנור הגדול, 50 מגשים, הוא גם משכים, והוא גם זורק עדים, וגם איך מתפעלים אותו? פעם היו צריכים לתכנת על הלוח בקונבסטימר. היום יושב השף בחדרון זכוכית, והוא עם המחשב. והוא רואה בתוך התנור כל המגשים, איך הם נראים. אז רגע, למעלה זה לא נאפה כל כך, שים השחמה. למטה, זה כבר רפוי, זרוק עדים. והוא יושב במחשב. ממילא אני יכול לשבת פה עכשיו, כן, ולהפעיל, ולתכנת תנור אפייה באירופה. תקשורת. אפשר לפתור ככה אפייה של גויים. נכון? אפשר גם בישול אולי, אולי. למה? אני מוסיף מים, אני... בסדר? אני עושה משהו בתבשיל. לפי הרמה, יכול להיות בסדר. אני יושב פה. באפייה אין בעיה, אני מפעיל עם החשמל, מפעיל את התנור. זה באמת מאוד קל. אבל גם התוספת הזאת של נוזלים, תוספת של עדים, בבישול, תוריד טמפרטורה, תוסיף, מגביר, מרניח את האש. בסדר? זה לפי הרמה, אני יכול לשבת פה ולהפעיל מפעל בבלגיה. ולתת כשרות. בסדר? בודק את כל המוצרים שנכנסים, מפעיל את התנור, מארגן אותו, מפעל כשר. אתה היית שם פעם? לא, בחיים לא דרכתי שם. הבנו לאן אנחנו הולכים, איזו אוטומציה? כן. לפי השולחן ערוך, בבישול חייבים להדליק את האש ולשים את הסיר על גבי האש על מנת שזה יהיה בישול ישראל. לפי הרמה מספיק להדליק את האש. כי, אומר הרמה, לא יכול להיות שמישהו לא יעשה משהו. הוא מקל. דרך אגב, לפי הרמה, אם בדיעבד אי אפשר לבוא ולהדליק את האש כל פעם, הוא מביא את זה אבל בדיעבד. הוא גם מביא את זה בדיעבד, אבל ממש בדיעבד. אפשר להדליק נר, שהגוי ידליק את האש ממנו. אני ראיתי פעם באיזה בית מלון שעושים את זה. שם נר של שבוע, גפורים ארוכים כאלה, והוא אומר לגוי, אתה מדליק את האש רק מהנר הזה. עכשיו שאתה תפקח על זה שהוא עושה את זה. אבל גם הרמה לא מביא את זה בתור לך תחילה, בדיעבד שבדיעבד. אי אפשר. אגב, זה יכול להיות פתרון פיליפינית, אבל זה פתרון שבדיעבד. להדליק את הגז, לא עם המצאת, רק מהנר הזה שנמצא פה. שמי הדליק את הנר? יהודי. מספיק. מספיק. לא חייב להיות דומה. יכול להיות, סביר להניח. זה כולה של הרמה.
כן.
בסדר, אז הוא עשה שם משהו. יש כולה של הרמה. שהוא אומר שמספיק להדליק את האש. אז הם מסתבכים היום הרבה רבדויות. אתה רוצה להגיד לי שהמשגיח שם את הסירים על האש? אתה רוצה להגיד לי שכולם יהודים שם? יש מטבחים בבתי מלון? חוץ מהמשגיח אין שם יהודי. מהשף עד הסטיוארט. כן, ככה יוצא. ככה יוצא. לפי השולחן ערוך, אי אפשר לאכול. ויש את התשובה של הרב עובדיה יוסף בהיכל הדעת, שהוא מצא מקום, איך אמרנו? באותה שנה הוא גם מצא את ההפוך. תלוי מי האנשים. אם אתה שואל אותי, לא, אל תאכל. אם מישהו אחר ישאל אותי, יכול להיות שהוא יכול, מה יש? מה, הרמה לא מספיק גדול כדי לסמוך עליו? נכון? יש, אקפיד על עוד כמה דברים, כמו אשכנזים, זה יהיה בסדר. למדת אותי? זהו. זאת אומרת, בבית אל תגיד דברים כאלה. פה במכון יכולים להגיד. זה כמו שאמרנו ההבדל בין יחווה דעת לירחון אור תורה. ירחון אור תורה זה לבני תורה. ויחווה דעת זה לציבור הרחב.
והכולה שלך, של
פת פלטר בחול, לא, אפילו בלי כלום. שום דבר. זה הכולה. אם שאומר שגירת התנור, ברגע שאתה הוספת העץ לתנור, הדלקת את התנור, זה כבר לכתחילה מותר. זה כבר לא נחשב פת נוכרי. במאפייה. בסדר? בבית זה סיפור נוסף. במאפייה. ברגע שהדליקו את האש בבוקר, הרב הולך תיקון החצות לבית הכנסת, מדליק את התנור לגוי. בבוקר באים, יש פיתות. לכולם הכל בסדר.
אם הגוי עושה
הכל הוא עושה, רק מדליקים לו את התנור. אז זה נקרא הפת נוכרי, שזה מה שאסרו. ובזה יש כולה, יש מי שמקל. וכתוב גם מי, תראה בסעיף ו' לפני כן, גם מי שלא נזהר מפת שגויים, בעשה אתם בתשובה צריך להיזהר. בסדר? הבן ישחי גם מביא את זה, יש כל מיני אחרונים שמביאים את זה. ופת של שבת, לפחות בשבת, שיהיה פת של קדושה. לאפות, כמובן צריך להפרש חלה לכבוד שבת. כן, זה הדברים שמופיעים בראש מ"ב.
היום בישראל יש מאפה שמקבל כשרות גם שבת?
מה פתאום?
אין דבר.
יש מה? מאפייה שיש לה כשרות שלא מדליקים את התנור. בזמנו, זכר צדיק לברכה, הרב לוינגר, היה עובר, הייתה מאפיית פיתות לפני מערת המכפלה. הוא היה יורד כל בוקר וזורק פנימה לחתכת העץ. הוא אומר, כל היהודים שיעבור במשך היום לקנות, אני זרקתי חתכת העץ בפנים. אחר כך גם הייתה להשגחה. מאפייה של ערבים. בסדר? טוב. ובשעת הדחק אפשר לסמוך על דעת המתירים, וכן נוהגים כל ישראל בחול. והמחמיר תבוא עליו הברכה. ולכן טוב וראוי שיעסוק ישראל בגוף הבישול מעט, בין בתחילה בין בסוף, כגון שיהפך ישראל בבשר, ויגיז בגדרה וכדומה, וזה מתיר לכל הדעות. בסדר? יהודי צריך לעבוד על האוכל. יפה, 230. מה זה?
יש שם בתי מלון שכמו מרנקים ובישולים?
יש.
יש?
כן, יש. סעיף ט'. לא. רבנות. רבנות מהדרין, שמקפידים גם לספרדים. יש. לא כולם, אבל יש. במיליון, תקשר למשגיח, תשאל. שזה יש משגיח. שלושה משגיחים יש בכל בית מלון. אחד בבוקר, עד אחרי הצהריים, אחד בערב, ואחד בשבת. בסדר? בית מלון מעסיק שלושה משגיחים. שאל אותם, שזה הם שם. כן, אותו דבר מסעדות, בדיוק אותו דבר. בישול ישראל, למרן או שלא. יכול לבוא, אני תשמע, כל הטבחים פה, כולם יהודים, אין פה שום גוי. אז בסדר, אין שום שאלה. אם אתה נכנס ורואה שטבחים גויים, בעיה. עכשיו, לשים לב, לא תמיד שאתה נכנס ורואה טבח גוי במטבח, זה אומר שזה בישולי נוכרים. גלה לכם קצת מעסקי המסעדות. בסדר? מסעדה, כשהיא לא ענקית, גדולה, יושבים שם כל פעם 50 איש, היא לא יכולה להעסיק טבח 18 שעות ביממה. זה הפסד. טבח עולה הרבה כסף. מה הם עושים? מביאים את הטבח 4 שעות בבוקר. 8 עד 12. הוא מבשל הכל. ואחרי הצהריים ערב, כל מה שעושים זה רק מחממים. בסדר? אתן לכם דוגמה. יש אנשים שרוצים ירקות מוקפצים. פלפלים וזה. פתאום רואה איזה תאילנדי אחד, הרי לוקח פלפלים, מכניס אותם. טוב, זה נאכל כמו שהוא חי. מה יש שם לא נאכל כמו שהוא חי? קישואים, אני יודע מה. ירקות מוקפצים, בצל. לא, גם אולי נאכל כמו שהוא חי, תלוי. קיצור, דברים שלא נאכלים. ואתה רואה אותו, מקפיץ על המחוות. רגע, שנייה, מה זה פה בישולי נוכרים? בסוד. הם כבר עידו והרתיחו את הירקות לפני כן. מה שהוא מקפיץ עכשיו זה רק שיהיה לך קצת צבע. שתרגיש טוב. הבנת אותי? יפה. זאת אומרת, לא כל היום מבשלים, מבשלים רק בבוקר. אז יש משגיח. גם עכשיו צריך להיות. אבל באופן עקרוני, הגוי פה עכשיו הוא לא מבשל את זה. הוא בסך הכל מה עושה? מחמם. חימום זה לא בעיה. הרי מספיק שגם יערבב. ואם כבר זה מבושל, רוב הבישול אפילו. אין בעיה. נושא ברור. אז לא פה, כל פעם שאתה יכנס למסעדה, אתה יכול לקבוע, כן, מה המצב במסעדה. אתה באת בערב, ארוחת ערב עם אשתך. נכון? בסדר? זה לא ברור לך שעכשיו מבשלים. הוא אומר לך, הנה זה עכשיו אני עושה, כן, עכשיו הוא עושה, את מה הוא עושה? אתה פיניש. בסדר? יפה. מה הנגל? כן. מה נגל כן? טוב, דג שמלאכו סעיף ט', דג שמלאכו גוי ופירות שישנם עד שהכשירן לאכילה, הרי לו מותרים, שלעניין גזירת בישול גויים אין המלוח כרותח ואין המרושן כמבושל. כי לגבי בשר בחלב, מלוח כרותח ומרושן כמבושל, אבל לגבי בישול נוכרים שזה דין דרבנן, חכמים לא גזרו על מרושן ולא על מלוח. לכן, אפשר לקנות דגים מלוחים אצל גויים? יפה, אפשר לקנות לקרדה דג מרושן אצל גוי? כן.
גם בשר מרושן?
לא.
למה בשר מרושן
אפשר? בשר שנתעלה מהעין. איך אתה יכול לדעת שזה קשר או לא? אם יש תעודת קשרות, אז זה גם... אז גם הקפידו על הבישול.
אבל לא יודעת מה.
מה זה משנה? בסדר? אנחנו מדברים, כל נושא בישולי נוכרים, אנחנו דיברנו ואמרנו את זה, הדגשנו גם באפייה, גם בבישול, מבלי שיש שום בעיה קשרותית אחרת. הבעיה במוצר הוא רק זה שגוי בישל. בסדר? אני אשחל את השאלה שלך. אם גוי עישן בשר בבית היהודי, בסדר? היהודי הביא לו את הבשר, היהודי נמצא פה, והגוי עשה את פעולת העישון, אז זה בסדר. טוב, סעיף י' ביצה אף שרויה לגומאה חיה, אם בשלה גוי אסורה, וכן תמרים אמרים קצת שאינם נחלים על הדעת חק, אם בשלם גוי אסורים. אפונים כלויים של גויים וכן קטניות כלויות מותר. למה? כי זה לא נקרא עולה על שולחן מלאכים. ואלו הדברים שנזכרו בדברי הפוסקים שיש בהם בשום בישולי גויים. כמעין, פטריות, שום, אורז, אפונה, פול, מבושל, לאפו ככלוי. בורגול שנגמר בישולו השני בידי גויים. נשים לב להדגשה פה. אגוזים גדולים, לימונים, תפוזים שעושים מהם מרקחת, תלפת וסופגנים לסוגיהם השונים. כל זה אסור. מה זה בורגול שנגמר בישולו השני? פה צריך לדעת, יודעים מה זה בורגול? או שעושים איזה קובה, או שעושים איזה טבולה, יש סלט כזה היום באולמות עושים, בורגול עם עגבניות ופטרוזיליה ולא יודע מה, וקובה שמתגנים, עושים מבורגול, ואפשר לעשות גם בצק מבורגול. בורגול זה היה סוג מזון שהשתמשו במזרח. לקחו חיטה, שלמה, הרתיחו אותה. הרתחת חיטה, מה זה? בישול, נוכרים, נכון? יפה. אחרי שהרתיחו את החיטה והיא תפחה, ייבשו אותה לחלוטין. קשה, אבן. אי אפשר לאכול. ואז גרסו. יש בורגול דק דק, יש בורגול בנוני, ויש בורגול אבה, דרישה. סוגים שונים של בורגול. ואז השאלה היא, שואל, השוט יעלה הדס. פשוט יעלה הדס, הרב דוד סיטון. היה רב בחלב לפני 140 שנה. יש לו ספר שלם, דיני ברכות ודיני בישולים. בישול נוכרים. מביא כל המוצרים, כל הממתקים, מטליה, כנפה, כל דבר, סמבוסה, כל דבר הוא מביא שם. איך עושים אותו ומה מברכים עליו. בסדר? בין היתר הוא שואל, איך אנחנו לוקחים מהגויים בורגול. יותר נכון לומר, אם זה חלבים, בורגול. בסדר? רול. בסדר, ברור העניין? יפה. איך אנחנו קונים? הרי הם בישלו את זה. התשובה שלו היא שזה לא נאכל כך. ראיתם מה כתוב פה? שזה נגמר בישולו השני בידי גויים, כי הבישול הראשון התבטל. כי ברגע שהם ייבשו את זה וזה נהיה קשה קשה, וגרסו את זה, מי שעכשיו ייקח בורגול מהחנות ויוכל לשבור את השיניים. כירורג פה ולסת. בסדר? שובר שיניים, זה קשה אבן, זה חצץ. חצץ גדול, חצץ קטן. צריך, תלוי למה הוא רוצה את זה. ליציקות או למלט לריצוף. בסדר? זה בשיחה. ברור. הנושא ברור? בוטל. מה זה בוטל? ברגע שאני לא יכול לאכול את זה, הבישול הראשון בוטל. איך אני אחר כך משתמש בבורגול? או שאני עושה אותו עיסה ומתגן. קובה, או שאני משרה אותו במים זמן, ואז הוא מתרכך ומתנפח, אז אני עושה טבולה. בסדר? זה היסוד לכל. ולכן הבישול הראשון התבטל. דרך אגב, זה אחד הדברים שאמרנו בזמנו, שאלו את העניין הזה של הגויים שעושים את הטחינה. לוקחים סומסום, ממצים אותו, וזה בחימום גם. אז איך יכול להיות? מה אמרנו? אני יודע שהיום יש כל מיני טבעונים שאוכלים גם מה שלא אוכלים. אבל בטבע שבעולם, אדם לא לוקח כף תחינה ואוכל. כדי לאכול תחינה, אני חייב לעבד אותה. מים, מיץ לימון, שום, מלח, בסדר? פטרוזיליה קצוצה. ככה עושים תחינה. לכן אמרנו שמה שעשה הגוי בעצם הוא לא הכשיר את זה לאכילה, זה לא קשיר לאכילה. לא אוכלים תחינה ככה. אז בא אליי מישהו ואומר לי, מה אתה מדבר? אני היום לוקח ככה תחינה, שם אותה על הלחם ואוכל. אמרתי, מה אני אעשה לך? קוראים לזה, בטלה דעתו, אצל כל הוא טבעוני. טוב, הטבעונים גם אוכלים סובין. מי אוכל סובין? בסדר? לא, הוא צריך את התאית שיגרום לקיבה להיות יותר רכה. אז טוב, אתה אוכל קמח מלא. אתה אוכל קמח לבן. שיורידו לו את הקליפה הדקה גם. כמו שמורידים לשקדים את הקליפה החומה. כך קמח מלא, אז לא סובין. עכשיו תראו את ההפוך על הפוך, והאמת זה שוק, ככה צריך להיות. קילו חיטה קונים ב-6 שקלים בערך. קילו סובין, 60 שקל. הקליפה ששולחים לבהמות, אדם קונה 60 שקל. בסדר, מה נעשה? העולם הפוך. אבל איך אמרנו פעם כלל, אם יש מי שקונה, טיפש מי שלא מוכר. זה שוק. אבל באופן עקרוני, אבל לשים לב לרגילות של העולם. וזה מה שהוא מדגיש פה. שהבישול הראשון התבטל, הוקשה ונגרס, עכשיו אתה מכשיר אותו מחדש לאכילה. אם יש דבר כזה, הבישול הראשון לא נחשב בישול. רק השני שאתה מכשיר אותו לאכילה, אז זה נעשה בידי ישראל, וזה לא נאסר מדין בישול נוכרי. זה בעצם מה שהוא מביא פה. י' ג' ואלו שאין בהם משום בישולי גויים. דרך אגב, סופגניות לסוגיהם השונים, לשים לב לדבר הזה, עוד מעט חנוכה, נכון? כבר יש סופגניות, בטח, נגמר סוכות, מתחיל סופגניות, נגמר סופגניות, מתחיל אוזני אמה, אנחנו מכירים את זה. בסדר? סופגניות, הרי איך עושים אותן? זה לא אפייה. זה טיגון בשמן העמוק, מבחינה הלכתית זה בישול. לכן כל החומרות, כן, הדעה המחמירה של מרן בבישול, שצריך שיהודי יעשה את הבישול, מופיעה גם בסופגניות. לכן בזמנו יצא הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק לברכה, ואמר, ספרדים, אתם לא יכולים לאכול סופגניות של בדץ. כי הבדץ מקפיד בשביל אשכנזים. בסדר, הדליקו את המתגנת, אבל את הרשתות, זה רשתות כאלה. 50 סופגניות ברשת ששמים לתוך אמבטיות של 300 ליטר שמן. מישהו היה פעם במקדן יש עושים סופגניות, ככה זה הולך. כשאתה בא שם את הסופגניות בפנים במהירות, מה יכול לקפוץ עליך? שמן רותח. למי נותנים את זה לעשות? ליהודים עם הידיים של בית המדרש? תשים כפפות, תתלבש כמו שצריך. שלא ישפריץ עליך שום דבר, מסוכן. אז צריך להקפיד בזה. בסדר? לשים לב לדברים. זה סופגניות. דרך אגב, את השבקיה. יודעים מה זה?
כן.
עושים פסים של בצק, מרוקאים. מגלגלים את זה וזורקים לתוך, או סתם ככה זורקים לתוך, נכון? שמן, מה יש עוד כזה שזורקים לשמן? הספנג', איך עושים אותו? זה גם כזה, לא? מה? אבל זה תוך שמן. כל זה בישול. נפקא מינה גם לגבי הפרשת חלה. חייב בהפרשת חלה או לא? מה שלא הולך להאפות, הולך להתבשל. בסדר? אנחנו אומרים להפריש חלה, אם זה מעל קילו 600, ל-660, להפריש חלה בלי ברכה. כי זו שאלה. אם הסופגניות חייבות בפרשות חלה. בגלל שזה מבושל, מטוגן, כן. זה לא בא להאפות. אז מפרישים בלי ברכה, ספק. בסדר? דרך אגב. טוב. י' ג' ואלו שאין בהם משום בישול גויים, דייסה, שוקולד, זן גביל מרוכך בדבש, בורגול, והוא חיטים שבשלם תחילה חצי בישולם, ויבשם אחר כך חוזר לבשלם בבית. מותר לקנותו כדי לבשלו בבית. בסדר? זה מה שעושים כולם, זה השיות, שוט יעלה הדס, שאומר שבגלל זה מותר לנו, כי בשל, בטל, הבישול הראשון. אי אפשר להשתמש בו אחרי הבישול הראשון, צריך להמשיך. טורמוסים שלוקים, והמחמיר כדעת הארי תבוא עליו הברכה. מה הוא אומר? שכל דבר שלוק, אתה לא קונה אותו אצל גוי. לכן גם חומוס וגם טורמוס ודברים כאלה, לפי הארי, מחמירים לא לקנות אצל גויים. עליו שהרבה פעמים קונים, חמלה מלן. אתה יודע מה זה חמלה מלן? החומוס הירוק שהם היו מבשלים אותו. חמלה מלן, היה בעיר העתיקה. טורמוס. חומוס, כן. בתרמילים, כן. תרמילים. כמו שאתה קודש שאפונה. בתרמילים, יש חומוס בתרמילים. היה, לא משתמש בזה. לא ראיתי עוד שמוכרים את זה. אני שנים לא ראיתי דבר כזה. בסדר. למותר לציין שכל זה הוא דווקא שאין כל חשש איסור מצד עצמם. כגון שוקולד שכתבנו בסעיף הקודם להתיר משום בישולי גויים, יש לברר אם אין חשש תערובת איסור וכדומה. וישמע חכם ויוסף לקח. בסדר? לשים לב, לדעתי היום אין שום מוצר שאתה יכול לקנות אותו בלי השגחה. הכל היום הנדסת מזון. כל דבר שמים בו משהו. אפילו פעם סיפרתי שהיינו קונים עלי תה, פותחים קופסת עץ, הייתה קופסת עץ מרובעת עם נייר כסף בפנים, היה אומר לך מוכר במקולת בבוכרים, תגיד לאבא שעכשיו אני פותח קופסה חדשה, שבוא ייקח לפסח. זה חדש, כלי חדש. היום הדבר כזה, גם היום יצרני התה, עלי התה, התבזורת, שים חומר שמונע... לא, לא שייך בזה. חימצון. כדי שזה יהיה יותר זמן חיי מדף. ממה זה עשוי? זה ברור. היום כל דבר הוא נמצא במצב כזה שהמוכר, המפעל, רוצה שזה יהיה כמה שיותר זמן על המדף שלא יהיה לו חזרות. ואנחנו אחר כך אוכלים את כל זה. טוב, אז גם מבחינה בריאותית, גם מבחינת הכשרות. אני לא חושב היום שיש משהו שהוא בלי איזושהי תוספת. מוצר של מפעל. גם מוצרים לא טבעיים, מצפים בכל מיני ציפויים. מה מצפים בציפוי כדי שיחזיק ולא יתחמצן? רמות נפתלי, תפוחי עץ, ציפוי. תפוזים ששוכרים לחוץ לארץ, יש ציפוי. כדי שלא ירקב, שיחזיק זמן, פחות חמצון. כל דבר עושים לך משהו, בסדר? אתה ידעת את זה? מה אתה מדבר? אתה לא רואה לפעמים תפוחים מבריקים, מבריקים, מבריקים? מה, בית הריזה שלכם רק... לא משנה, בית הריזה. איזה בית הריזה? מרום גולן?
לא.
אצלכם? אצלכם ברבות אבטי גם בית הריזה? הבנתי. תבדוק את זה. מטבילים אותה בחומר. לא רק מה, מים זה לנקות. מים זה לנקות, בוודאי.
אפשר ממש משקיע ולוקח עם סכין, אפשר ממש לקלב כביכול את הדונן הזה.
כן, 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 כן. תבדוק את הנושא שוב.
יאללה.
קפה, שנוי במחלוקת. וכבר פשט המנהג בכל ישראל להתיר ללא שום פקפוק, ויראה השם המחמיר לעצמו, תבוא עליו ברכה. איזה קפה מדובר? קפה טורקי. כן, לא נס קפה וכל מיני, שמה בכלל איזה חומרים יש. גם קפה טורקי, חומרים. קפה שקלו אותו בבית הקלייה ותחנו אותו לידך. עוד פעם, ללא תוספות וחומרים ומשמרים ומעכבים וכו' וכו'. בסדר? וזו שאלה אם, קפה, עם כוס קפה, נקרא לזה כך. האם מותר לשתות אצל גוי כוס קפה? יש לו פינג'ן למים, הרתיח, הרבב. אתה מכיר את התופעה הזאת? הגשש, בסיור, בדואי, החבר בפלוגה, הדרוזי, בסדר? עושה לך קפה. הוא יודע לעשות קפה, נכון? משהו משהו, הופך את הבטן. מותר לשתות או אסור לשתות? מותר לשתות. הארי מחמיר. הבן איש חיים מביא, כשהוא הולך לפיה, בבגדד, כן? הקלו. אבל מי שרוצה להחמיר, תבוא על הברכה. בסדר. טוב, זה העניין של בישול נוכרים, מה מחויב, הבאנו גם פרטים, בעזרת השם שבוע הבא, נדבר על נושאים של שחר, כן? יין זה סיפור אחר, שחר. כל טוב, להתראות.